ואיך אנחנו מכניסים את הסאונד הזה לעולם הזה. עכשיו, לפעמים זה לא מנת חלקנו, ולפעמים אתה מגיע למצב כזה שאתה רואה את מה שעשית, אתה אומר, מה ראיתי? ראיתי שני אנשים יושבים באוטו, ומדברים נקי כאילו הם באולפן. אבל זה לא המקרה, זה לא המקרה, אבל אדוני הטלוויזיה, ככה זה עובד.
וואי, בוא נהל, אתה נותן לי פה תשובות מדהימות.
כן.
כאילו שתהיה בעניין.
יש לי עוד הרבה, חכה.
אני,
זה מאוד לסמצם.
רעש על הסט!
אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של רעש על הסט, התוכנית שבה אנחנו עוברים את המסע של מקליטי השטח הגדולים בארץ, מתחילת הקריירה שלהם ועד למקום שהם בו היום. והיום נמצא איתי אחד המקליטים הכי ותיקים שהיו בארץ, בין שועל קרבות ותיק, שהקריירה שלו מסתרעת על כ-4 עשורים, פלוס מינוס,
כן,
אני
כן.
רוצה להגיד.
כן, כן.
שור המיועד, יחפים, נבלות, קיצור תודות אוהבים, ובאופן כללי שנים של הקלטות שטח בארץ. אלי תרגן, מה שלומך?
נפלא. שמי אלי תרגן. להבדיל מאחרים, אני מקליט ואני בן של מקליט. אבא שלי היה איש רדיו, שבזמנו שהיו מגיעים הפקות מחוץ לארץ, היו מגיעים לצלם בארץ, אני מדבר על שנות ה-40-50 המוקדמות, אז הוא היה מצטרף, היה לו מכשיר הקלטה של רבע אין, שקראו לזה נגרה, זה גם אני זכיתי לעבוד עם זה, והוא היה מצטרף לצוותים, והוא ידע שפות מאוד טוב, והוא קיבל איזה הכרה בתחום הדוקומנטרי, היה בזה, ו... יכול להיות שאני, דרך אגב, המכשיר הקלטה שלו עוד נמצא אצלי, הוא עוד עובד.
וואו.
הוא עוד עובד, והוא הצטלם אפילו כמכשיר ארכיוני לכמה סרטים ישנים על מלחמות וזה, זהו, זה ככה, זה קיצור תולדות השושלת שלי.
טוב, מקדים מאוד. אנחנו קפצנו שיהיה קדימה, אני רוצה לחזור לזה, אבל שנייה.
אוקיי.
לפני זה, כמו תמיד, אנחנו מקליטים פה עם ה-Road NTG5 שלי. אז בוא ספר לי בבקשה עם איזה מיקרופון אנחנו מקליטים אותך, ומה הקיט ציוד שאתה עובד איתו ביום סטנדרטי.
אז תראה, צריך להבין, שאנחנו נמצאים בתקופה של אישור קו. זאת אומרת שאנחנו עובדים עם מכשירים, פלוס מינוס אתה ואני, אנחנו מכירים את אותם מכשירים. מולטיטרק, 6-8 ערוצים, אולי טיפה יותר, מיקרופונים מאוד דומים. עכשיו, אני בשנים האחרונות עובד בסרטי פרסומת. ואני צריך, הסיבה שאני מקליט עם, כמו שאני מקליט, זה בגלל שמצאתי את הסיסטמה הכי נוחה לי לסרטי פרסומת. מה קורה בסרטי פרסומת? יש יוניט של שחקן במאי, אחר כך יש בצד משרד פרסום, יש לקוח, לכולם יש דעות, והדעות שלהם הם בכל רם. זאת אומרת, ששקט אין על הסט. ואז אתה צריך להבין מה אתה עושה בסיטואציה הזאת. כל הזמן אתה נמצא באנרגיה של לנסות לעשות שקט, פתאום מישהו מהמשרד פרסום קפץ, פתאום הלשונאי קפץ. זה לא מצלמים ואז עושים שקט. מצלמים זה המלצה לשקט. ואז אני צריך להתארגן לזה. אני מקליט עם מיקרופון של סנקן, ואולי זאת לא הבחירה הכי, הכי נכונה לי, אבל זאת הבחירה הכי נכונה לסיטואציות בהם אני נמצא. בגלל שהמיקרופון של סנקן יש לו, הוא לא סופח בסים בצדדים, אז אין את ה, אתה יכול להימנע יותר מהמולה הזאת שנוצר בסט של פרסומת. זאת הסיבה. יש מיקרופונים טובים ממנו, יש מיקרופונים יותר טבעיים ממנו, אבל לסיטואציה שאני נמצא בה, הוא הדבר הנכון.
אוקיי, מעניין מאוד. ואתה יכול לפרק לי את ה... בכללית ציוד שאתה עובד איתו ביום יום, מכשיר הקלטה,
עוד הפעם, ווירלס. עוד הפעם אמרנו, האישור קו הוא אישור קו. יש לי גם מיקרופון שהוא בעיניי פנטסטי של DPA, אבל אני לא חושב, כאילו יש לי אותו איזה שנה, לא השתמשתי בו. לא השתמשתי בו אף פעם, לא השתמשתי בו. תמיד שפתחתי אותו, קיבלתי מפח נפש וחזרתי לסן. יש לי כל מיני סוגים של נק, של 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 נקים של סנקן ושל DPA ושל ואפילו של סוני יותר ישנים. ה-ECM 77 פעם היה דגם כזה של סוני שהוא נשמע ממש טוב. וגם יש כמה דגמים של סנהייזר שהם מפתיעים. אני מוצא עוד כל מיני סוגים, מיקרופונים כאלה שאתה, אומנם הגיין, אתה צריך לפתוח יותר גיין, אבל יש להם סאונד אחר. כאילו, זה כל מיני עדיין אני עוד מסוג שעדיין אני מנסה, עושה ניסיונות. אז זה עוד לא ירד ממני. התסמונת של המקליט עם ערוץ אחד, שנפתח לי האפשרויות, זה לא... אני עדיין עוד חושב, עוד מדמיין ניסיונות שאני אעשה את המיקרופון הזה וזה ישמע ככה וזה... זה נורא נחמד, אבל כאילו כבר... מה טוב בזה? מה טוב בניסיונות? שאתה עוד... יש לך חדוות רצון ויצירה, וואו. שזה מקסים בעיניי.
זה מדהים באמת לראות שכאילו, אתה יודע, יש לך את הכמות הסיונות הזאת, וזה עדיין מעניין אותך, אתה עדיין כאילו, כל הזמן נסות, כל הזמן חפש, כל הזמן למצוא עוד.
לגמרי.
זה כיף, זה כל כך
לגמרי, כיף. לגמרי.
וואו. אוקיי, אז רגע, אתה נגעת בזה קודם, אני רוצה שנייה לחזור אחורה. אז רוב האנשים לא קמים יום אחד ואומרים, אוקיי, אני הולך להיות מקליט שטח לקולנוע וטלוויזיה. לא נראה לי שפגשתי מישהו שזה קרה.
בוא אני אלך איתך למקום הזה.
כן.
אז ככה, אני בנערות שלי, יום אחד קמתי בבוקר ואמרתי, מה שאני רוצה זה לנגן. הכלי שאני רוצה לנגן, בבית של סבתא שלי היה רדיו גדול, שהייתי שומע מצד הפזמונים, והבד של הרד, של הרמקול היה קרוע, והייתי שומע את הבס שמרים את הזה, והסאונד הזה נורא הדליק אותי. נורא חיפשתי את הסאונד של בס, ואז אמרתי, והיה בדיוק, במצעד היה שיר של ג'יימס בראון, אני חושב זה הכרה או משהו כזה, זה היה בשנות ה-70, שנות ה-70 המוקדמות. וכאילו הייתי מחכה לסאונד הזה, וזה אמר, זה מה שאני רוצה. בקיצור, איפשהו זה התממש לי, הפכתי למוזיקאי, ניגנתי בלהקות, ובאיזשהו שלב אחרי נדודים, חוץ לארץ, וזה. נו, מה? אז מה המקצוע, כמו שאימא שואלת תמיד? אז, ואז אבא שלי שהיה איש רדיו ומקושר לעולם הזה, אמרתי לו, אולי אתה לא מכיר, אולי... ואז כאילו איכשהו הגעתי לאולפן, אחלה אולפן שבעולם, קוראים לזה קולינור. שנכנסתי לקולינור, יהודה פוליקר עבד על הסקיצות של עיניים שלי. כאילו נפלתי לאט זה. ואז ישבתי באולפן, ותביא את המיקרופון הזה, תביא את המיקרופון ההוא, וזה, וכאילו, יש קונסולה, וזה, פתאום. ואתה עובר חודש, עובר זה, פתאום אני מגלה, בוינה, זה לא מעניין אותי. אז, וזה, פה נוצר משבר היסטרי, שאתה בא מסאונד, אתה בא ממוזיקה, ופתאום, כאילו מה שאמור להיות הבית מקדש שלך, לא מעניין אותך. עכשיו, מעניין אותי, כמוזיקאי, מעניין אותי אולפן, מעניין אותי לנגן באולפן ולעשות מוזיקה באולפן. ואז הצד השני, אז כאילו קרה לי מקרה, קרה לי מקרה, כאילו זה קרה סוג של נס. חיפשתי עבודה, הייתי די מתוסכל, ואז עבדתי באיזה, אני חושב, חנות למוזיקה. זה שנייה ורבע, משהו כזה, שיום אחד על החלון של, של החנות נשען חבר שלי מהצבא, שלא נפגשנו בזה, שהוא צלם ותיק ומפואר, קוראים לו יורם מילו. ואז דיברנו ואמרתי לו, תשמע יורם, אני מת לבוא ל... ואז הוא אומר, תתקשר אליי. תתקשר אליי. והתקשרתי אליו. וזה התחיל את הגלגל. דרכו נכנסתי לתעשייה, לתעשיית הקולנוע. ונכנסתי, הגעתי לחברה שקוראים לה בירושלים, קראו לזה קסטל תקשורת. מי שהיה בראשה היה מיכה שגריר, היה המון חדרי עריכה של וידאו ושל זה, וליד זה, ליד זה היה חדר, הכל היה מלא טכנולוגיה וזה, והיה איזה חדר של הפקה שהפיקו שם סרטים בפילים. הפיקו שם סרטים לצ'אנל 4 הבריטי, הפיקו שם דוקומנטרי על הצלבנים, על השליחים, על הזה, מה זה, זה. ואני, איפשהו נמצא, נמשכתי דווקא לחדר הזה, דווקא לפילים, דווקא לרבע אינץ', דווקא לזה, כל הטכנולוגיה המפוארת אז שהייתה בווידאו, וזה, לא שהיא לא הדליקה אותי, הדליקה, אבל אני לא יודע, לא יודע למה, לא יודע למה דווקא נמשכתי לזה. עכשיו, בתוך הקטע הזה של, עשיתי די הרבה סרטים, עוד לפני שהגעתי לסרטי קולנוע, עשיתי דוקומנטרי, ועשיתי, עשיתי מגזינים, ו... דווקא, ואז הייתי צריך להמציא עוד דברים, ואז מצאתי אוצר של ספרייה של תקליטים, שזה ספרייה של אפקטים ומוזיקה לתקליט, לזה, ואז הבנתי שהיה שם איזה 100 תקליטים, ספרייה היסטרית, קטלגתי אותה בעברית, קטלגתי אותה, כתבתי קטע קטע, והתחלתי לעבוד, הייתי מאתר מוזיקלי. היו באים אליי עם סרטים, והייתי בוחר להם מוזיקה, יושב בוחר את המוזיקה. וכאילו נהייתי במקצוע הזה, ונהייתי בסאונד, וכאילו התחלתי להתגלגל לתוך ענף שאני שמח כל בוקר לקום.
וואו.
כל בוקר אני באיזה היי, הולך לעבודה וזה, פותח חדר סאונד, צריך קריינות וזה, חיוויתי את כל המקום לעשות קריינות מהחדר של, מחדר אחד לחדר שני, כאילו, בסדר, הסתדרתי עם זה, וזהו, זה...
וואו. אני אשמח לחזור איתך נקרא לזה תחילת הקריירה שלך. אזור אמצע סוף שנות 80. איך אתה יכול להגיד שהייתה... מה הייתה רמת ההפקה? מה חוויתם באותם שנים? מה היה הציוד? מה הדברים שעבדתם עליהם? באופן כללי, מה הייתה ההוויה אז לעומת מה שאתה חווה בסטים היום?
אז ככה. זה... פעם הגעתי, אני אספר איזה סיפור, פעם הגעתי לסט שעשו איזו סדרה על אלי כהן, עשו סדרה על אלי כהן בשביל HBO או משהו כזה, או Channel 4 הברית, לא משנה, בקיצור. ואז צילמו לילה באיזה קיבוץ, וזה, זה הכל, תראה, כל המעטפת הזניחה, אבל ה... כמות רצינות שניגשו לזה, הייתה, וואה, הייתה, זה היה כאילו הרגשת שכאילו הרגשת שאתה מטייל בבית מקדש. זה לא היה בכלל, זה לא דמה לכלום. זה לא דמה לכלום, בכל מה שעשו באותו יום, באותו לילה, צילמו שוט אחד.
צילמו שוט, לא סצנה.
אחד. שוט אחד. שוט אחד של תנועה עם קרן ותאורה על איזה מנוף, וזה שוט אחד, כן. שוט אחד צילמו. ופתאום אתה אומר, רגע, שוט אחד, לא יותר מזה. אחרי השוט הזה, לא משנה שזה התחיל נגיד באיזה זה, ונגמר ב-4 בבוקר. וזה כמעט עם אור ראשון עוד זה, זה, זה וגמרו את זה, היה ראפ.
כמה דקים?
אני לא זוכר, אני לא שמתי לב, זה. אני פשוט הייתי כל כך בקסם, כאילו הייתי כל כך זה בשביל להבין איך הדברים עובדים ואיך זה עובד ואיך זה הכל היה בשבילי, היה בשבילי חדש וטרי ונורא רציני וזה. והיום שאתה מגיע לסט ונותנים לה, נותנים לסאונדמן או לזה חבילה כזאת של דפים, והוא צריך, זה, כאילו בסוף היום זה צריך להיגמר. אתה אומר, רגע, אז, כאילו, איפה אני בכלל? מה קורה איתי? זה משהו, זה, יש איזה רגע מסוים שאתה מגיע לסרטים מתפיסה אחרת, שאתה מגיע למקום, ללוקיישן, לסאונד, לאווירה, לדי הרבה דברים שאתה חווה גם, אתה חווה גם כבן אדם, כאיש מקצוע שהגיע למקום הזה. אתה מצלם בצפון, פתאום אתה קם באיזה 4 בבוקר לתפילה, עם הציפורים בבוקר, ועם הזה, ועם סאונדים שהאוזן שלך, שאתה אומר, וואי, וואי, כל מה שאני רוצה זה להיות סאונדמן. כל מה שאני רוצה זה לפתוח פה מיקרופון ולהקליט את זה. וזה רגעים כאלה קסומים. האמת היא, לצערנו, הם הפכו לנדירים. הם הפכו לנדירים, כי כל היופי, הסאונד הזה, עבר לתוך הפוסט. כאילו, הפכנו לאיזה, זה לא נעים כל כך להגיד, הפכנו לאיזה חלק ממערכת שאנחנו מקליטים, ואז זה הולך לפוסט, ואז זה הולך לזה, וכאילו, בכלל בפרסומות כבר הסאונד מוכן לפני שפתח את המיקרופון, וזה, אבל זה ככה, זה כאילו כנראה משהו נורא התקדם. אני מודה שכאילו נפל בחלקי גם להכיר חדרי עריכה, גם להכיר את כל הרנג' האנלוגי של סרטים, וגם להכיר את העכשוויות, את כל המהלך. ודרך אגב, יש לי את כל המכשירים. יש לי את המכשירים של האנלוגים של אבא שלי, שלי. יש לי עוד תדת שהקלטתי, ויש לי את המולטיטרק שאני מקליט בו היום, ואת הקודם, כאילו זה...
וואו, וואו.
כן.
דת, ואני עדיין על הנגרות, כאילו זה...
אוקיי.
לא, 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 זה משוגע. אוקיי. שומעים את זה? אוקיי, אז נחכה שנייה. זה היתרון בתוכנית על סאונד. אם יש לנו איזשהו רעש, אנחנו לא אומרים, טוב, משיכים לצלם. לא, אנחנו עוצרים. זה כזה כיף.
אז תראו, יש כל מיני אסכולות. יש כל מיני אסכולות שאתה יכול לבוא לסט, כבר באתי נגיד לרמת אביב ג' ואמרו לי חד משמעית, פה לא עוצרים על סאונד.
אני לא ידעתי שעבדת על זה, אני ישר...
לא עבדתי על זה, כאילו החלפתי וזה, אבל אמרו, כאילו הכינו אותי, אמרו לי, כאילו חד משמעית, פה אין לך זכות בכלל, זה גם, דרך אגב, גם אמרו לי את זה פעם, לא פעם בסרטים, עד, כאילו עבר מטוס ואני שומע, מתאפק, מתאפק ואומר קאט, ובאה אליי הבימאית, אומרת לי, אתה לא אומר קאט.
אוקיי, אוקיי.
אז רבותיי, כאילו קשים חייו של המקליט. זה מה שאני אומר.
אני מסכים ל-100%. האמת שאם כבר נגעת על זה, בשונה לפחות עם איך שאני רואה את זה, בשונה מפעם, תחום הטלוויזיה נהיה הרבה יותר בפרונט. כי פעם אני חושב שהייתה גישה שטלוויזיה זה מדיום יותר נחות מקולנוע, נקרא לזה ככה. תקן אותי אם אני טועה. זה נראה לי שהייתה הרגשה
לא,
פעם.
לא, תראה, קודם כל אתה לא טועה. קולנוע זה היה נשגב, וטלוויזיה זה היה מתחת. תודה, ולמה תודה. זה? קודם כל קולנוע היה נורא יקר. קולנוע היה נורא יקר, הפקות גדולות, חומרי גלם יקרים, פילים פיתוח, זה עריכות, כאילו, הכל נורא, נורא יקר, לעומת טלוויזיה. הטלוויזיה זה כבר וידאו, מצלמים, כבר עם סאונד, כבר זה. כאילו, הכל שונה. הכל שונה. אז קולנוע באמת נחשב, תראה, עד היום קולנוע נחשב יותר מטלוויזיה.
כן, אתה מרגיש שהיום זה לא...
כאילו, תיקח הפקות כמו ארי פוטר וזה. עד היום קולנוע הוא יותר מטלוויזיה, אבל בסופו של דבר הטלוויזיה היא סופה של נצח. וזה חד משמעית. אבל אני לא חושב שההתייחסות שלנו, זה לא צריך להיות, זה לא האישיו שלנו. האישיו שלנו... זה נגיד תראה, אני עוד הפעם, אני אומר, נפל בחלקי. יכול להיות שנפל בחלקי דברים נהדרים, ונפלו בחלקי דברים פחות נהדרים. בוא נדבר על הנהדרים, זה יותר נוח.
בכבוד.
פעם הזמינו אותי לעבוד במיועד של דני וקסמן. קודם כל זה שהזמינו אותי לעבוד עם דני וקסמן בשבילי, זה היה... וואו, זה היה כבר הרגשת חשיבות עצומה, זה הרגשה שאתה לא ישן בלילה.
הכרתם לפני או שזה הייתה פעם ראשונה?
לא, 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 זה היה פעם ראשונה שהכרתי את הבן אדם, לא הכרתי אותו לפני כן, וזה היה סרט נורא גדול, זה היה סרט מלא סטטיסטים, מלא לוקיישן, הצטלם באופן יחסי לפיצ'ר שהצטלם אז 5 שבועות, הוא הצטלם יותר מ8 שבועות. ופה השלמה ושם השלמה וזה מלא השלמות. והיה איזה, כאילו עוד הפעם, להיות באווירה של לצלם סרט של דני וקסמן בזה, כאילו אני כל הזמן הייתי, הראש שלי היה כל הזמן בתוך סאונד. כל הזמן, כל סצנה רציתי שיהיה, היה סאונד כזה מהמם וזה. לא משנה שבסופו של דבר לא נשאר מזה הרבה. אבל אתה בהתלהבות שלך, אתה רואה דברים כמו שאתה רואה. וזה דבר נפלא, דבר נפלא שאתה קם לעשות דבר, ואתה רוצה, אתה רוצה לצייר את הסאונד. מה זה אומר? למשל, שאתה הולך בעיר העתיקה ושני אנשים מדברים. אתה מצלם בסמטה, יש רעש לנעליים, יש רעש למקום, ואתה רוצה שכל האווירה הזאת תיכנס, כולל התנועה. אתה רוצה שהסאונד יהיה בתנועה. ברגע של ההפקה, אתה בא, בוא נצלם את זה, וכאילו, יש לנו עניינים אחרים מהעניינים שלך. מהדמיונות שלך. הדמיונות שלך לא ממש זה. בוא נעביר את זה ונלך הלאה. אני מודה שעד היום שאני כאילו נגיד מסביר, או היה לי כמה שנים שלימדתי גם. היה לי כמה שנים שלימדתי. כל, וכל הזמן של זה, כאילו כל הזמן, תראו דברים, תראו את המרחב, שאם אתם רואים, אם אתם מקליטים סצנה באוטו, אז כל מה שאתם מנסים נורא להשתיש את זה, שהסאונד יהיה נהדר וזה, זה, 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 אבל ברקע יש מכוניות, יש זה, כאילו איך אתם מתייחסים לעולם הזה, ואיך אנחנו מכניסים את הסאונד הזה לעולם הזה. עכשיו, לפעמים זה לא מנת חלקנו, ולפעמים אתה מגיע למצב כזה שאתה רואה את מה שעשית, אתה אומר, מה ראיתי? ראיתי שני אנשים יושבים באוטו, ומדברים נקי, כאילו הם באולפן. אבל זה לא המקרה, זה לא המקרה, אבל אדוני הטלוויזיה, ככה זה עובד.
וואי, בוא נעל, אתה נותן לי פה תשובות מדהימות.
כן.
כאילו שתהיה בעניין.
יש לי עוד הרבה, אוקיי, זה...
אתה יודע להגיד לי על כמה פרויקטים יצא לך לעבוד? סתם, כאילו מעניין אותי.
וואו, לא, ממש לא.
סתם טעיתי, עניין.
ממש לא, זה גם, אתה יודע, זה גם לספור פרויקטים, זה גם... נתון של עין הרע. זהו בכלל, במסגרת מחשבות של אמונות שפלות, אני לא עושה את זה.
אוקיי, מעניין. אז במספר הפרויקטים הלא ידוע שלך, אתה יודע להגיד לי מה השתנה במהלך השנים, ממתי שהתחלת לעבוד, לעומת איפה שאנחנו נמצאים
בתור תעשייה? אני ממש, כן, ממש יכול להגיד. מה שקרה, שהמקצוע הוא נעשה צעיר. נגיד, אם פעם צלם היה הופך להיות צלם, כבר שהוא בן אדם מבוגר, וזה, היום... המקצוע נהיה צעיר. עכשיו, שהוא נהיה צעיר, הוא נהיה דינמי. ואנשים צעירים, כאילו בן אדם שאחרי 30 שנות עבודה נהיה צלם, אז כאילו, אז הכל, הוא הגיע קשה, אז כל מה שהוא משדר זה קושי. אז זה באופן טבעי, נכון להיום זה יותר קל. אני איפה חוויתי את זה? למה אני אומר נהיה יותר קל? אני שהגעתי למקצוע, אז ביקשתי עזרה מכמה סאונדמנים, התקשרתי לזה וזה וזה, ומיד צעקו עליי ודחו אותי, ומה פתאום, ומה זה זה זה, ואז מה, כאילו, אני לא יודע למה, בא לי תובנה כזאת, מהרגע הזה, מאיזה טלפון מסאונן, מה פתאום אתה מבקש ממני, מה זה, משהו כזה. אמרתי, כל מי שירצה ללמוד ממני, אני אלמד אותו. לא, כל מי שירצה, נכון להיום, מתי שתרצה לשאול אותי שאלה, מתי שתרצה לדעת, מתי שזה, מיד אני אהיה פנוי בשבילך. וזה כאילו, ממקום אחר בחיים שלי, נתקלתי במישהו, דווקא מאומנות פלסטית, שהוא אמר לי דבר נורא חכם, אלי, אין סודות מקצוע. אין דבר כזה. אם אתה מנסה לשמור משהו, זאת אומרת שהוא לא נכון. אין סודות מקצוע. אתה צריך להיות פתוח, אתה צריך להביא את ה... לתת את הטוב, להוציא את הטוב, להבין, לדעת להשתמש בזה. אז זהו זה. זה המוטו שלי. אין סודות מקצוע.
וואו, אוקיי, אהבתי. אני צריך את זה בתוך חולצה. אוקיי. מה הפרויקט הראשון שאתה זוכר שעבדת עליו?
וואו. תראה, יש רגעים שאתה מנסה לזכור, או אתה הולך איתם, היה פרויקט אחד שזה היה דווקא דוקומנטרי, שזה היה, הגיע איזה במאי לארץ, במאי לדעתי אנגלי, אני תכף אזכר איך קוראים לו. בקיצור, הוא אחד כזה שעושה סרטים ליד מלחמות. כאילו יש איזה אזור איבה וזה, אז הוא בא וכאילו מחפש, יודע למצוא סיפורים וזה, והוא הגיע לפה, קראו לו תום רוברטס. קראו לו תום רוברטס, הוא היה יצור בלתי נסבל בעליל, אממה, במאי, חבל על הזמן, והוא עושה סרטים על מלחמות. זאת אומרת שאתה קם בבוקר, נוסע לעזה, ואז אתה מסתובב בעזה, ואתה... אתה מכיר, עכשיו, תוך כדי זה...
בעוטף או בתוך הרצועה?
ברור, אז איפה בלו, איפה... לא, אני מדבר על עזה, עזה, אתה הולך עם ניצי הפתח, אתה הולך עם זה, אתה הולך עם כל מיני אנשים שאתה, אמנם אתה, אתה יודע, סלש מוגן, אבל לא אומר שלא, אבל אתה יודע, אתה פתאום נתקל באיזה, אתה נתקל בסיטואציות היסטריות. עכשיו, איפה זה נוגע לי? קודם כל, אתה לומד המון, אתה לומד דרך סאונד, אתה לומד להכיר, טבעים אנושיים דרך סאונד, בצורה לא מוסברת, בצורה מדהימה. זאת אומרת, שכאילו, אתה יודע, למשל, בארבע בבוקר נכנסתי למסגד, ואז קרה לי תקלה ברבע אינצ'ים, אני לא יודע, הפעלתי את זה ונהיה לי סלט, שהייתי צריך להוציא גלגל, ואז עכשיו אני בתוך מסגד, וכאילו, אתה אומר, תכף יבוא המתפללים, ירמסו אותך, ועכשיו אני מבין ערבית, ואני שומע את האימאם, כאילו, אומר, מבקש שיעזרו לי, אז כאילו אתה לומד איפשהו, אתה לומד, או יום אחד, זה היה הכי מצחיק, יום אחד צילמנו בגדרה משהו כזה דוקומנטרי, לא דוקומנטרי, כאילו דוקומנטרי, והביאו איזה עגלון עם סוס, ושמעתי אותו מדבר, המיקרופון היה על שחקנית, ושמעתי אותו מדבר, שהסיבה שהוא בא, עובד בלילה עם העגלה והסוס, זה בשביל הבר מצווה של הנכד שלו. ואז בפגישה הבאה, כאילו דבר שאני שאלתי, איך הייתה הבר מצווה? אז אתה לומד התנהגויות של דרך סאונד, אתה לומד המון דברים, המון המון דברים. אתה לומד, אתה יודע, זה מין דבר כזה נסתר, זה לא... לא, אתה לא ממש, לא תמיד אתה נוכח, אבל אתה נוכח. אבל אתה נמצא בטוב של ה... אז דרך זה למדתי, אני חושב שהפכתי לבן אדם מקשיב, אני יודע להקשיב, אני לומד להקשיב, לימדתי את עצמי. זה היה, אתה יודע, תוך כדי למידה, אתה... וזהו, אתה יודע, לפעמים אתה נתקל בכאלה שמבינים אותך, זה נורא טוב. שאתה נתקל בכאלה שמבינים אותך.
חד משמעית. אוקיי. קודם, אתה נגעת בזה שאתה נכנסת לתחום דרך אבא שלך. אתה יכול לספר לי קודם כל את על החוויה של לעבוד איתו על סטים, איך כאילו, אם
אז
אם
רגע, המצב, רגע, אז... רגע, לא, לא.
אוקיי,
לא,
אז, 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 אז רק כן. רגע, אני שנייה כן. זה. הוא חוץ ממנו, אבל אולי עוד אנשים שלמדת מנטורים שנדנו לך את הרגל בדלת והכניסו אותך לתוך התעשייה.
אז ככה, שהייתי ילד, הייתה ההתחלה של הטלוויזיה הישראלית. והטלוויזיה הישראלית הפיקה סדרה שקראו לזה שער שכם, שזה היה סדרה בערבית. ואבא שלי כבר לא היה, היה כבר מפיק. הוא הפיק את זה. ואני הייתי ילד שהוא הסכים לקחת אותי לסט. וזה היה על תחנות מוניות בשער שכם בירושלים, שם ומעלליה. על נהגים, וכל זה היה בערבית. עכשיו, הבימאי, הבימאי היה בכלל אנגלי. קראו לו ראובן מורגן, לימים הוא התפרסם בתור אושיית רדיו שקראו לה פול טמפל, זה לא, לא, זה לא בדור שלכם. והוא היה הבמאי, וסביב זה היה, כל מיני, היו כל מיני אנשים שזה, והיו כל מיני, צלם וזה, והכל נראה נורא אמריקאי, פותחים שמשיות, ואיזה מלא סגנון, מלא סטייל וזה, וזה היה, זה היה מקסים, זה היה ממש, זה, אז זה פעם ראשונה שראיתי סט, פעם ראשונה שראיתי מצלמה, וזה, אתה יודע, כמו שאומרים לי ילד, מתי אתה מכיר? מאז שאמרתי, אמא, הנה מצלמה. זה מין כזה בדיחה כזאת חוזרת. אז כאילו לימים, לימים הייתי, נגיד, כבר לא, כבר היינו גדוד, אבא שלי ואני כבר לא גרנו ביחד בזה, אבל נגיד, הייתי מדבר איתו, אז הוא היה שואל אותי שאלות, תגיד, שהיית פה, לקחת וויין, לקחת, היה שואל אותי כל מיני שאלות של, זה, והיה מדבר איתי על זה. עכשיו, היה לו אוזן, כבן, זה, היה לו אוזן נורא, גם נורא טובה, וגם נורא טובה למוזיקה. גם נורא טובה למוזיקה. והוא היה, מקליט ברדיו קונצרטים וקונצרטים של מוזיקה ערבית, של מוזיקה מזרחית, כאילו עוד היה ברדיו פעם תזמורת ערבית. וכאילו, ואני הייתי ילד, נגיד, שהתרוצץ במסדרונות, התלהב יותר, התלהב פחות, זה לא משנה, אבל אתה יודע, איפשהו אתה נדבק ב, ואני, האמת היא שאני ממש שמח שאני נורא שמח שנדבקתי בזה, כי אמא שלי רצתה שאני אהיה מכונאי. אבל אני חייב להודות שאף אחד, לא, היה לי מזל כזה שלא נתת, אם אמרתי אני רוצה להיות נגן, אז הייתי נגן, ואם אני רוצה להיות, זה אף אחד לא הפריע לי לעשות, גם אם הפריעו לי לא הצליחו, אבל זהו, זה פחות או יותר אני יודע, על רגל אחת, אפשר לדבר.
ברור, סתם, אוקיי, מעניין, פסקטיבה מעניינת. אוקיי, פרויקט שאני מאוד מתעניין בו באופן אישי, שעברת עליו, זה נבלות.
גם אני.
סתם באופן כללי בשביל ליצור את הסטינג, זה הייתה סדרה על שני פלמחניקים לשעבר, שמתרוצצים ברחובות תל אביב, ומכים בזעמם על צעירים סוררים שממררים להם את החיים.
נכון, זה לפי ספר של יורם קניוק.
נכון, צודק.
כן, הוא גם היה בסט.
וואלה.
הוא גם היה בסט, הוא מצטלם גם. אם אתה תראה תמונות בתוך הבית קפה, הוא יושב. כאילו, זהו, טוב, אם נגענו בנבלות, אז זה באמת ראוי. ואיפה זה ראוי? בכלל. קודם כל, נבלות סדרה יוצא דופן בכיכובם של יוסי פולק ויורם גאון. כמובן עוד כמה טובים, וזה, צעירים, מושונו, ואיך קוראים לו? נו, הכוכב, נו, איזה שלי. אוי, תכף אני אזכר. בקיצור, ככה, קודם כל צריך להבין שאתה הולך לעבוד בסדרה כמו נבלות. קודם כל זה היה דבר שנורא רציתי. היה דבר שנורא רציתי. פגשתי את דרור סאבו, שהוא הבמאי. עכשיו, עם דרור סאבו, אני לא חושב ש... עבדתי לפני כן, לא הרבה, עבדתי איתו. אבל אמרתי לו, דרור, אני ממש רוצה להקליט את זה. והוא אמר לי, כאילו, כזה, כאילו, אין בעיה. ואז איכשהו ההפקה, הצטנחנתי עם ההפקה, אבל דרור הוא מין, אתה יודע, הוא בא אומר לך, תראה, אני רוצה את העיקר, וכאילו, כל מה שמסביב, כאילו, אתה די את חופשית. אתה די את חופשית. עכשיו, יש שם סאונדים, נגיד, הצילומי לילות. הצילומי לילות. אם אתה שומע, אתה רואה אותם על החוף ים. אתה רואה את יוסי פולק וזה, כאילו, בשוטים ארוכים כאלה. עכשיו, הוא הביא צלם שהוא לא היה צלם, הוא היה במאי. תומר קוראים לו, והוא מה זה צלם פצצה? כאילו, אתה יודע, בן אדם עם, אין לו גבולות כזה. כאילו, אתה יודע, אין לו אטיטוד של צלם, אבל הוא מה זה מדהים. עכשיו, אתה הולך עם הדברים האלה, אתה רואה שוטים, אתה שומע שוטים ארוכים, ואז אתה אומר, רגע, אז בוא נבנה את זה. עכשיו, אני עובד אורן בומן, ואני, ובוא, כאילו כל דבר בוא נבנה. למשל, אנחנו עושים שוט על הים. אז כאילו אתה מצד אחד אתה הולך על הסאונד הטוב שלהם, אבל אתה לא מתעלם, אתה לא מתעלם ממה שיש מסביבך. אתה מביא אותו גם לתוך הזה, ויש מי שיקח את זה. ברגע שיש מי שיקח את הסאונד הזה, אז אתה, היה שם לילות עם, היה לילות מעפילים, שאם אתה מסתכל, כאילו אתה יודע, זה מצולם דד תקציב, אבל אתה, זה מצולם ומוקלט בזה, וסצנות, ומה זה נראה, זה היה חלום, זה היה נבלות, זה היה פרויקט חלומי.
וואו.
עכשיו עוד דבר, נבלות צילמנו, את הפנימים צילמנו במרכז תל אביב. משתיים בלילה עד שתיים בבוקר. זאת אומרת שהתקבצנו בשתיים בצהריים, מי ברכב, מי ברגל, מגיעים לזה ומצלמים כזה בתוך לוקיישן, פה רחוב, פה כניסה לבית בזה. אז הכל היה, נגיד, אתה מצלם לילה ברחוב בתל אביב, אתה לא מתעלם להפך, אתה מביא את הסאונד הנהדר של מה שאתה מקבל, אתה מביא אותו לתוך הסרט. ו... כמובן, אם יש מי שיודע לקבל את זה, אז הרווחנו. עכשיו, זה אחד הדברים, אני הייתי בקשר, למזלי לאותה חברה, היה איש פוסט. היה איש פוסט שדיברתי איתו כל הזמן דיברתי איתו על הסאונד. כל הזמן, גם נעלם לי השם שלו, השחקן השני זה היה עוז זהבי. מוני מושונה ועוז זהבי שיחקו בזה. הם שיחקו כאילו את הצעירים. בקיצור, הפרויקט הזה התגלגל באמת בתור דבר שהביא לי הרבה הנאה. הביא לי ממש... ממש נהניתי מהפרויקט הזה. היה לי כיף להקליט אותו, וזהו, תשמע, כבר הייתי חזק בתוך תעשיית הפרסומות, ובכל אופן זה היה בשבילי, כאילו, זה לא פשוט להבריז לפרסומות חודש ומשהו, אתה יכול להיעלם מזה, אבל בכל אופן, החזקתי את זה, זה היה נורא, נורא חשוב בשבילי, וגם אני, כל פעם אני אומר, וואלה, זה יכול לקרוא עם דרור. הוא במאי כזה אני לא יודע אם זה בהכרח התפיסה, אבל יש לו את מקור החופש, את החופש לתת את זה. Okay. שזה דבר נדיר.
בתור ישראלים, אני חושב שיש לנו, באופן כללי, לא קשור לסאונד או לקולנוע או ל-whatever. יש לנו הרבה מאוד נטייה להשוות עצמנו לחול, למה שקורה שם, לתקציבים, לזה, לפה, לשם. סתם מעניין אותי, קרה לך סיטואציה שפגשת איזשהו קולגה, ודווקא קיבלת ממנו את ההפך. לא את השוני, אלא את הדמיון של כאילו, אוקיי, רגע, זה לא, לא רק אנחנו בתור ישראלים מתמודדים את הדברים האלה. יש איזה משהו כזה?
תראה, פגשתי בחיים שלי, כן, פגשתי, קודם כל פגשתי במאים גדולים. עבדתי עם... עם ג'רי שצברג, אני לא יודע אם אתה יודע מי זה, אבל הוא כאילו, בוא נגיד שהוא אני לא יודע אם אתה מכיר סרט שקוראים לו הדחליל עם אל פצ'ינו וג'ן אקמן, זה כאילו מין סרט קשה כזה על מסע של שני אנשים, והוא עשה עוד סרט שקראו לזה בעלה בפארק הסמים, גם עם זה, עם אל פצ'ינו, עם 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 דס, עם אל פצ'ינו, עם דס, עם אל... בקיצור, הוא במאי ממש, נורא, במאי נורא רציני, נורא רציני. ופתאום שאתה מגיע, אתה, פתאום אתה נתקל פה ברמה האנושית, אתה פתאום קולט כמה שהוא נחמד, וכמה שהוא נעים בעבודה, וכמה שהוא בן אדם זורם, והוא מבין, הוא מבין שנפל לך ויירלס אחד בתוך הטק, אז הוא מבין מה לעשות בשביל לעזור לך בזה. הוא לא, כאילו, אתה לא, זה לא, הוא לא פיטר אותך ולא זה, כן, יש דברים, יש דברים נהדרים, אתה נתקל בדברים, אתה נתקל בדברים ממש, אני, לא יודע, אני, לי, אני לא יכול להגיד ש... אולי חוויתי איזה דברים, אבל לא זוכר אותם, לא זוכר, אני זוכר את, אני זוכר את הטוב, אני זוכר את הטוב, אני זוכר, אתה יודע מה, עוד לא, לפני לא הרבה זמן, לא הרבה זמן, לפני כמה שנים, אולי, תראה, מה זה לא הרבה זמן? אתה יודע, לפעמים שש שנים זה לא הרבה זמן, אבל זה כן הרבה זמן. עבדתי עם בימאית לבנונית. בדיוק, היה בלגן בלבנון וזה. עכשיו היא לבנונית שחיה בבית צרפת וזה, והיא באה, וישבנו באוטו, ופתאום, כאילו, פתאום אפילו התחלנו לדבר ערבית. ופתאום נהלנו איזה קשר כזה... רגוע, ולא משנה מאיפה אנשים באים, אבל נתקלתי בהרבה אנשים טובים. דווקא עכשיו לעניין, אני חייב להגיד לך, פעם והיום, היום ההפקות, כאילו אתה נתקל בחברת הפקה שכאילו, שיש לה עניין להכיל אותך טוב ולהסיע אותך טוב וזה, וכמובן שהיא יודעת שאתה עובד קשה, וזה תמיד יהיה ויכוח על כסף, תמיד יהיה שיגידו זה, מגיע לו יותר, מגיע לו פה, תמיד זה יקרה, תמיד זה לא זה, אבל האטיטוט הוא ברמה הרבה יותר גבוהה. עכשיו, הפעם זה היה כאילו היית עולה על ון, היו אוספים אותך על פי היררכיה ומחזירים אותך על פי היררכיה, שזה דבר שבעיניי הוא בזוי, אבל פשוט... נקלעתי לתוכו, זה לא דבר שיכולתי לשנות, אבל זה ככה היה, אז ככה היה, וככה נגיד רצינו להיות בסרטים, אז זה היה המחיר, אז זה היה המחיר. זהו, זה... אבל בסך הכל, כל אלה, דווקא מי שנתקלתי איתם מחוץ לארץ, אפילו נגיד אם לא היו תנאים טובים, אם לא זה דווקא... הביאו אווירה יותר מגניבה, יותר ממש... הפתיעו אותי אפילו.
מעניין.
כאילו כל מיני דברים שאתה אומר, וואי, בטח זה, בטח הוא מתנהג ככה, בטח... ופתאום בן אדם פשוט ונחמד, מה זה ראיתי בחיים שלי את... אתה מכיר בטח את בוקמן משה, וזה את אבא שלו לא הכרת. אבא שלו היה גריפ כזה מפואר. הוא פעם עשה איזה שוט הוא עשה שוט לקוסטה גברס בארץ, של נגיד זוג באוטובוס, והוא יורד, והדולי הולך אחרי מהמדרכה וזה, וקוסטה גברס הלך איתו מחובק. אז זה לא, זה מה זה, ומרווין ישב אצלו במסעית ואכל נקניק. אני יודע, זה כאילו, אתה יודע, זה תכונות של אנשים.
מעבר לפרויקטים הגדולים שאפשר למצוא ב-IMDb ועוד כל מיני דאטאבייסים אחרים, אתה רוצה אולי לספר לי על הסיעים הקצת יותר, נקרא לזה איזוטריים בקריירה שלך, הדברים שאולי אנשים פחות מכירים, ואתה, יש לך איזה משהו שזיכרון חיובי מהם?
וואו. כן. קודם כל, כן, אתה יודע מה? יש לי הרבה, נגיד, תראה, אתה עושה דברים על פני תקופות. אתה עושה דברים על פני תקופות. אני זוכר שזה, כאילו הייתי צריך לעשות, היה תערוכת חקלאות, והייתי צריך לעשות וידאו, ולקחתי, כאילו הייתי צריך לעשות, להביא סאונד של מפל, הייתי צריך לזה, ונסעתי עד הבניאס בשביל להקליט את זה, בשביל להכניס בסאונד של זה. אז כאילו נכון להיום הכל נכנס בתוך פרופורציות או בתוך זה, זה כבר לא בא, זה כבר לא אצלך. כל העניין הוא שזה כבר לא אצלך, שפעם סאונד כאילו הייתי מסוגל ללכת למקום, להוריד דגל, לקשור עליו מיקרופון, להרים אותו לסוף התורן שהרוח תנפנף אותו ולהקליט את זה. היום זה כבר בלחיצת כפתור, כבר זה כבר לפני שהגעת לפרויקט כבר הסאונד מוכן, אתה בוא, אתה תעשה את מה שאתה צריך, מלביש את זה ושלום ביי. זה אבל עוד הפעם אני אומר, אני עדיין אם יש דבר ש תראה, עוד הפעם, זה ברמה הרגשית. ברמה הרגשית, זה לא תמיד דברים נתפסים אליך ברמה המקצועית. לא תמיד, לפעמים אתה כאילו, כמובן שאתה מצלם, אתה מקליט, אתה זה, אבל מתחת לזה יש עוד דברים, יש לכל דבר, יש, אתה יודע, בנוי מרבדים מסוימים, וגם סאונד.
ומחיובי בוא נלך לקצת לא בכך לא חיובי אבל אולי פחות, מה החוויה שזכור לך הכי גרועה שהייתה לך על סט? זה יכול להיות ציוד שנשכח בבית סלש במחנה, בעיות RF ממש קשות, בעיות רעשים קיצוניים שהיו בסט, או איזושהי חוויה בין אישית לא פשוטה. אין צורך להזכיר שמות.
תראה, אני אגיד לך משהו, שאתה מתנהל, אתה למשל, אני יכול להגיד בזמני, אני יכול להגיד לפני מלא שנים, אם היינו צריכים להקליט, היינו צריכים לשים מיקרופון אלחוטי על שחקן, אז, והייתי עובד בירושלים, היינו נוסעים לאולפני הרצליה, לוקחים מיקרופון אלחוטי, ונוסעים חזרה, מקליטים אותו באלחוטי, בגלל שלמשל ארכיאולוגיה. ארכיאולוג הולך בזה, ומדבר, הוא רוצה ללכת ולדבר, זה מה יותר פשוט מלשים, זה בשבילך כסף קטן היום, זה בדיחה בשבילך לשים עליו, זה פעם זה היה, בואי נלצע להרצליה, תביא את המיקרופון האלחוטי, אתה מביא, פתאום עבר איזה משהו צבאי שיבש לך, זה כל מיני דברים שהם לא שייכים זה כאילו כל מיני ציודים מצחיקים, או שאתה יודע, זה אתה לומד להמציא את עצמך, כאילו אתה רוצה לפתח את זה, אתה עובד עם ערוץ אחד, מה תעשה עם ערוץ אחד? מה תקליט בערוץ אחד? ואז אתה לומד זה, יש סרטים שאני רואה, יש סרטים בטלוויזיה שאני רואה, שאני זוכר, שאני הקלטתי, שאני זוכר איפה שמתי את המיקרופון. אני יכול להראות לך סצנה, יש פעם היה סדרה שקוראים לזה סיפורים לשעת לילה מאוחרת. זהו זה, עשו על זה כתבה, זה מצחיק נורא, סיפורים לשעת לילה מיותרת. בקיצור, היה איזה סרטון אחד שאני, כאילו, השחקן הולך בשביל, ואתה צריך להחליט איפה תשים את המיקרופון. יש לך קבל, ואתה יכול לשים, אם אתה תשים את הלא, המצלמה עומדת במצב כזה, היא לא עומדת ליד הדלת שזה הנקודה האחרונה, שזה היא מלווה אותו. אז בליווי אתה אומר, איפה אני אשים את המיקרופון? ואז אתה אומר את זה, ואני עד היום שאני רואה, עכשיו אני לא רואה את זה, אבל זה, קרינו את זה די הרבה פעמים. הייתי רואה והייתי מחכה, נגיד שהשחקן יעבור וכמעט ידרוך לי על המיקרופון. וזה, אבל זה, 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 כאילו, אתה יודע, זה עניין של דלות. זה עניין שהיום תשים, שים ארבע מיקרופונים על הדרך. מה שיקרה, השתמשו בזה. אז העניין הוא שאתה אומר, היום השתמשו בזה בסדר, לא השתמשו בזה לא בסדר. אבל אז היית, כאילו, כל זה היה בנשמתך, שאתה תשים את זה במקום ואתה ישמעו את הצעדים של השחקן. זהו, זה, אפשר להגיד שהמון המון דברים השתנו, אבל מה שקרה, שיש היום האישור קו הזה, שכאילו כולנו, נכון להיום, עובדים עם ציודים מאוד דומים, יותר טובים, פחות טובים, הקלטה באיכות די גבוהה, אפילו במכשירים שהם לא ממש יקרים. כבר הקלטות באיכות גבוהה שאפשר לעשות איתם ממש הרבה, אפשר לעשות בטח את כל הטלוויזיה ואולי טיפה קולנוע. זהו, זה פחות או יותר. אני, למזלי, עברתי, יצא לי להכיר את כל ה... תראה, אני לא יודע אם זה כל כך, מזל בין לעבור עם סוגים של מיקרופונים וזה וזה, ולא להגיע, לא להכיר מיד את הטופ. אם אתה מכיר מיד את הטופ, אז נורא, זה כאילו ככה עבדתי מ... ש-416 היה חדש. זה נכון להיום. זהו.
איזה עצה אתה יכול לתת למישהו שרק מתחיל בתחום, או רוצה להיכנס לתחום הקלטות השטח, ומנסה להבין איפה הוא מוצא את עצמו בעולם הזה?
ככה. קודם כל לבוא מהאהבה. לא לבוא מ הנה באתי לסט, מה הדברים, יש כאלה שזה נראה להם, זה נחמד, הנה אני אחזיק בום, הנה הוא מחזיק בום, גם אני יכול, אבל זה לא. תבוא, תעמיק במה שאתה עושה, תעמיק במה שאתה עושה. עבודה של בום היא לא פשוטה. אתה נותן את הגב למקליט שיעשה רקורד והסאונד שלו יצא מצוין. זה העבודה שלך. אז צריך להעמיק בזה, בכל תחום, במיוחד בסאונד. עכשיו, מה ההבדל בין סאונד לדברים אחרים? שאתה מכין פרם, אז אתה מכין פרם, שם את הדולי, שם זה, רואה שהדולי בסדר, הוא שקט, הפנס פה, ואתה רואה שהניירות של התאורנים לא מפריעים לך, הכל בסדר, אבל באותו רגע שאתה תעשה פליי, יעבור מטוס, ואתה לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע איפה לשים את עצמך. אז כאילו, המקצוע הזה הוא מקצוע אחר, הוא לא עוד, זה מקצוע סט, שיש לו תנאים אחרים ורצונות וצרכים אחרים, זהו זה. כאילו מה, אם יש לי, יש לי עצה למי שרוצה לבוא למקצוע הזה, זה לבוא מאהבה. לבוא מאהבה, מרצון להעמיק בתוך הדברים, בתוך הדבר. וזה בעיניי הכי חשוב.
איזה יופי, זה כל כך נכון, באמת, זה כל כך נכון. אוקיי, על מה אתה עובד עכשיו, אם אתה יכול לספר?
תראה, אני עובד פרסומות, אתה יכול לראות איזה עבדתי בשבוע, השבוע, שבוע עבדתי פרסומת של בנק לאומי, עבדתי פרסומת, עבדתי משהו פיננסים לפעם, עבדתי בשתי ימי עבודה זניחים ונחמדים ונעימים, הכל די לטובתי. כאילו אני מכיר את הגזרה כבר די טוב, ואני אוהב את העבודה, אני אוהב את העבודה, אני אבוא וכבר מכיר את הלקוחות, ומכיר את רוב הבימאים, ומכיר את משרדי ההפקה, ונחמד לי עם כולם.
נרטיב דרמות אתה עדיין זה?
לא, לא, לא. גם קודם כל אף אחד לא קורא לי. דבר שני, אני חושב שכמה פעמים ניסו, ואמרתי להם, תשמעו, אני מאוד אוהב ומאוד רוצה, אבל אני לא יכול, נכון להיום, נכון להיום, בחיי, אני אוהב לגעת ביותר מ... אני אוהב לגעת ביותר מדבר אחד. אני גם אוהב, נורא, נורא אוהב שאני מתעסק במוזיקה. אני נורא אוהב שאני... דרך אגב, אני חייב להגיד עוד משהו לסאונדמנים באשר הם, שיכירו את ה... יכירו איך הדברים עובדים, שיבינו מה זה בית פוסט. ואיך בית פוסט תופס אותם. כי לפעמים אנחנו מגיעים ל... אני לא רוצה להגיד דברים ספציפיים, כי זה לא... אבל אנחנו יכולים לראות סדרות שהסאונד הוא בסדר. את השחקנים שומעים מצוין, אין מה להגיד. אבל הסאונד הוא שטוח לחלוטין. ולפעמים זה מגיע לבית פוסט, וכל מה של בית פוסט יוריד כל נויז רדאקשן וכל התייחסות כללית, והסאונד הופך, אז זה בסדר אולי לטלוויזיה, אבל אני לא חושב ש... אני לא חושב שככה צריך להיות, אבל מי אני?
עוד משהו שאתה, עוד פרויקט שאתה רוצה שנדבר עליו שלא לטיפו?
לא ממש, לא, אני חושב שזה, אני חושב מספיק. יש לך ממני, וואו, די, מספיק, יאללה.
אוקיי, בסדר גמור, בסדר גמור.
אחלה.
אלי תרגן, תודה רבה.
באהבה ענקית, מותק, ובהצלחה לכל מי שרוצה להיות, לכל הסאונדנים וכל מי שרוצה להיות סאונדן.
תודה רבה.
אחלה, תודה.
שמות לסאונדצ'ק. מה של הסט?